פרודקטיבי, פודקאסט המוצר של סטארט-אפ פור סטארט-אפ.
שלום לכולם, אני רן ארז ואתם הגעתם לפודקאסט שבו אנחנו מדברים עם מנהלי ומנהלות מוצר מחברות שונות, על בעיות מוצריות שהם נתקלו בהן, איך הם ניגשו לפתור אותן ומה השיעורים שהם למדו בדרך. ובפרק של היום נדבר על הבעיה המוצרית הבאה. איך מנהלים את הטרייד-אוף בין מהירות לאיכות? ומי שתספר לנו להתמודדות שלה עם האתגר הזה, איתמר שולץ, Head of Product בטבולה. היי תמר.
אהלן, מה נשמע?
מצוין, מה שלומך?
טוב, כיף לראות אותך.
כיף לראות גם אותך, ובאמת היום יש לנו אתגר מעניין או בעיה מעניינת, שאני אשמח כזה לשמוע לפני שאנחנו מתחילים, קצת יותר קונטקסט על הדבר שאנחנו יכולים לדבר עליו.
כן, אז קצת קונטקסט, זאת אומרת, עיקר הקריירה שלי בבניית מוצרים לצרכנים, כאילו לרוב זה B2C, יצא לי גם B2B2C וקצת B2B, ובעצם אני חושבת שיש כל מיני, במיוחד שמתעסקים במוצרים לצרכנים, כל הנושא של ולידציה ויוזר טסטינג, הוא משהו שהוא כל כך נגיש וכל כך אפשרי, ובאמת באמת מעלה את הוודאות שמה שנפתח אכן יגיע לקהל שלו. אבל מה שקורה, וכן שווה לדבר על זה, זה כאילו עשו להתאפס לא מקצועי, אבל שלפעמים בעצם מתחילים לעשות יוזר טסט לשם לסמן וי, ומה שקורה זה שבמקום שזה יהיה איזשהו כלי עבודה שמשרת אותנו למטרה, שהמטרה בסוף היא להוציא מוצר שעובד, אנחנו כאילו מקדשים את המתודולוגיה. וזה משהו שנראה לי שחשוב להימנע ממנו. זאת אומרת, ואולי בשיחה הזו יהיה מעניין ככה לדבר על מתי זה מתחיל לחתור למטרה, ומתי זה עדיין useful, ומה אפשר לעשות בין לבין.
מעולה, ואיך את רואה את זה רלוונטי לעוד מנהלי ומנהלות מוצר?
אז אני חושבת שכולנו מתמודדים עם זה, נכון? כאילו בין הסיפור הזה של אל תהיו בוטלנק, אנחנו מחכים לכם, דדדדדד, לבין הרצון שכאילו אנחנו לא נוציא משהו שיהיה פלופ, שאגב גם זה יעלה לנו מחיר לא קטן, זאת אומרת, לעמוד מול צוות פיתוח שהשקיע עכשיו, whatever, גם, בין אם זה ספרינט ובין אם זה חמישה, על איזשהו פיצ'ר שאנחנו היינו נושאי הדגל, זה כואב, זה כואב, ולהגיד להם כאילו שזה לא עבד וזה לא הזיז אף מחט. ואגב, באמת רוב הפיצ'רים לא כל כך מזיזים מחט. אני חושבת שחלק מה שאנחנו עושים, בעיניי התפקיד של מנהל מוצר, זה לוודא שהמחט זזה. אז כאילו, זה בסדר לעשות ניסויים, וזה בסדר להיקשל, וזה בסדר, וזה בסדר, אבל בסוף המחט צריכה לזוז. זאת אומרת, בסוף צריך לבוא עם הקבלות ולהגיד, הנה, היינו צריכים להיות פה, והגענו לשם. ושוב, כישלונות והכל בדרך זה אי אפשר בלי זה, אבל אני חושבת שזה בדיוק שאלה של כמה אתה משקיע בשביל, כאילו כמה עולה לך הכישלון.
אוקיי, אז מתי נגיד הטרייד-אוף הזה של בין מהירות לחוט פגש אותך בפעם הראשונה בפנים?
אז הפעם הראשונה בפנים זה באמת שהיה לי סטארט-אפ משלי, אז היינו חבורה של חברים, הקמנו סטארט-אפ, מאוד אהבנו משחקי קופסה ורצינו, היה כזה עליית הסמארטפון, זה 2014, כאילו, כן, אני קצת ותיקה. בקיצור, אז אנחנו רצינו כאילו לאפשר לאנשים לשחק עם חברים שלהם, עשינו משחקי מובייל תורות עם חברים. בסדר, זה היה מה שבאנו לעשות. והיינו מאוד מאוד בתנאי מעבדה, בלהפיין את זה, בלתכנן את זה, כאילו ממש ההגדרה שאולי אובר פלנינג, ויחד עם זו היינו סטארט-אפ, זאת אומרת, היה לנו כסף שגייסנו, הוא לא הספיק להמון זמן, גם ככה משכנו כזה משכורות רעב, וזה, יש קשר מאוד ישיר, פתאום אתה כאילו ממש קולט את הקשר בין זמן, וההצלחה והסיכוי, זאת אומרת, אם אתה לא מצליח באיזשהו נקודת זמן, אתה סוגר את החברה, כאילו זה ממש ככה, אין פה, אין לאן להתחבא עם הדבר הזה, ו פשוט השקענו, רצינו כן להוציא מוצר טוב ואיכותי, הבנו שזה כאילו, הרגשנו, by the way, שיש לנו one chance ללונץ'. וכן עשינו על זה בדיקות, שווה להגיד, עשינו בדיקות עם חברים, היה חברים ששיחקו בפרוטוטייפ, כאילו במשך הזמן, רצינו לראות שבאמת אנחנו מוציאים משהו שהוא טוב, ויצאנו, וזה הדיזסטר. למה זה הדיזסטר? כי המטריקה הראשונה, בסדר? כאילו, הכי, כאילו, ממש, אי אפשר להתחיל בלעדיה. זה אקטיבציה, נכון? אז אנחנו הגדרנו אקטיבציה כאנשים שעושים מהלך שני. אוקיי? זה בעצם משחק עם חברים. אז אם עשיתי רק מהלך אחד, יכול להיות שאני לא הבנתי שיש פה משחק עם חברים, ולכן זה לא כזה,
זה לא וואו.
זה לא וואו, בדיוק. אז בשביל לראות שבאמת אנשים got it, זה כאילו, הם צריכים לעשות מהלך שני. ומה ראינו? אז כן, במיקס פאנל, היה לנו פאנל, ואנחנו רואים שאנשים עוברים את הטוטוריאל, עושים את המהלך הראשון, לא עושים מהלך שני.
איזה בסה.
ממש. וכאילו, והרוב לא עושים. זאת אומרת, 20% רק עשו מהלך שני. ואנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אומרים, מה לזל? ואז אמרנו, טוב, אנחנו כאילו מפספסים משהו. עלינו למעלה איזה שתי קומות בבניין, והיה שם איזה חברה, ונכנסנו, וכאילו אמרנו, אנחנו עובדים פה, תעשו טובה, תעשו מהלך.
אוקיי.
כאילו, תתחילו את המשחק, ועשינו להם את תחילת האונבורדינג, ופשוט דיזאסטר. זאת אומרת, הם לא הבינו כלום, הם לא הבינו איך להניע את הדמות, והם בעצם כאילו סוג של צלחו את הפאנל, כי הם עשו כזה נקסט ונקסט, וכאילו עשו, ניסו לעשות כזה מינימום, את המינימום שלהם כיוזר, ובעצם הם לא עשו מהלך שני, כי בעצם גם המהלך הראשון שלהם היה יוסלס.
הבנתי.
בסדר? עכשיו, אנחנו לא מאשימים את המשתמשים. בסדר? זה לא
האשמת
קורבן. זה מה שלהאשים את המשתמשים, האשמת קורבן. זה לא האשמת קורבן. להפך, כאילו, פשוט למדנו מהדבר הזה המון. אגב, לא עשינו המון. זאת אומרת, באמת, היינו במשרד, 3 משתמשים, ממש ראינו את הדבר הזה מתרסק מול עינינו. כאילו, אין דרך לתאר את זה בצורה יותר דרמטית. ואמרנו, טוב, יאללה, חזרה לשולחן הסרטוטים. התפסנו על עצמנו, אמרנו, אלה הבעיות המרכזיות. אנשים בעצם לא מבינים איך להזיז את הדמות. כל הדבר הזה צריך להיות הרבה, הרבה יותר. החלה בכפית, להזיז להם חצים, כאילו להראות ממש מה התנועה, עשינו אצבע וירטואלית כזו שמראה, הוספנו את הדברים האלה, ואז יצאתי לרכבת ישראל, שזה כזה קר פורה לפרוטוטייפ, עשינו ממש רפיד פרוטוטייפ, תוך 3 ימים ראינו את הפרוטוטייפ, ואז טסטינג ברכבת.
וואו, הלכת ממש לרכבת?
רכבת, כן, כן, יש קהל שבוי, אנשים לא, כאילו, מה הם עסוקים? מעבירים את הזמן, ובאמת עשינו, וזה מאוד הוכיח את עצמו, כי כאילו, קודם כל, כבר השינויים האלה, מהסשן הראשון שראינו את היוזרים משתמשים, על הסשן השני, שיפור ניכר. זאת אומרת, פתאום הרוב מצליחים.
אוקיי.
אמרנו, אוקיי, it's good enough, בוא נוציא את זה הלאה, ובוא נראה איך זה משנה את המטריקות. בום, 80%.
וואו, פי 4.
כן. אבל פתאום, כאילו, הבנו כמה אנחנו סתומים שבכלל בזבזנו זמן על הכפתור צריך להיות פה, לא, הוא צריך להיות שם, לא חוויה צריכה להיות כזו, כאילו מין מלא מלא דיונים תיאורטיים, מאוד תיאורטיים, על מה צריך לקרות. וגם אני חושבת שעוד איזשהו היילייט זה שזה באמת שעל אף שבדקנו, על אף שהיו כאילו בטה טסטרס כאלה, אוקיי? חברים ששיחקו במשחק, יש בעצם משהו שחייבים להבין, כן? זה אנשים שבאים עם כוונה אחרת, זה אנשים שאוהבים אתכם. הם אוהבים אתכם, יש להם את האטנשן, הם רוצים שתצליחו, נגיד יהיה להם קשה להזיז את הדמות, הם ישקיעו בזה.
כן.
אוקיי, האדם הפשוט לא. בעצם, מה שאני רוצה להגיד, זה לא מייצג. בסדר?
אבל אני חושב שהנקודה פה, הבאמת מעניינת, זה התחושה בתור מנהל או מנהלת מוצר, שיש לי צ'אנס אחד להוציא משהו טוב. אני חושב שזה פוגש אותנו הרבה פעמים, שאנחנו חושבים על השקה של משהו, או על איזשהו מוצר גדול, התחושה הזאת של זה חייב להצליח כן. בפעם הראשונה, למרות שאנחנו יודעים מה השיעור בבית ספר, שהסיכוי להצליח בפעם הראשונה הוא כמעט אפס, וגם אתה מצליח זה פוקס, ויש הרבה תהליכים, ואנחנו אומרים, נעשה איטרציות והכל, אבל deep down, התחושה הזאת של אין, כן. כשאני
one מוציא, and done, כן.
זה חייב לצאת טוב.
נכון.
אז כזה פאסט פורד לא לפעם הראשונה, את כבר מנוסה ויש לך כבר ניסיון בבנייה של כל מיני סוגים של מוצרים, איך זה נראה אחרת? מה, תני לנו אולי דוגמה לצד השני של הטרייד אוף.
כן, אז עכשיו אני בטבולה בכתיבה שנקראת טרנקי, ובעצם מה שטרנקי עושה היא סוג של שותפות עם פאבלישרים גדולים לתוכן אפיליאציה. בסדר? אז תדמיין, כן, הלפטופס הכי טובים ל-2024, ויש ממש אקספרט רייטר שכותב את התוכן, ואם אנשים קונים, אז אנחנו מרוויחים איזשהו קאט, ויש רב שרים הפאבלישר, and so on. מה בעצם, כאילו, נחשוב רגע על המוצר ועל ההזדמנות העסקית שיש פה, בעצם, רוב האסטים הם לא עכשיו בחדשנות מוצרית, כמו שהם בחדשנות עסקית. זאת אומרת, יש פה את הרעיון הזה של פאבלישרים גדולים מורידים להם את הסיכון מלעשות את הדבר, יוזר מקבלים כאילו תוכן איכותי וכן הלאה, וטבולה בעצם לוקחת עליה את הסיכון ואת כל המעמד של גם הכתיבה, גם הטכנולוגיה, גם כל המעטפת הזו שיש סביב להקים ולתחזק כאלה אתרים. בכזה עולם, אתה בעיקר רוצה לצאת. אתה רוצה להתחיל להרוויח, אתה רוצה כאילו להיות עם הרגל בחוץ, ואני הצטרפתי אגב לצוות, כאילו אחרי כבר ההקמה הראשונית שלו, זאת אומרת, הצטרפתי שהם כבר כזה במוד ריצה, ומה שהבנתי כאילו מאוד מאוד מהר וברור, מ-day one זה, וואו, הצוות הזה רץ מהר, וכאילו זה יהיה פשע mm-hmm. לעצור, אוקיי? זה יהיה פשע כאילו to slow them down. ולכן, מהר מאוד הבנו, אוקיי, מה הדברים שהכי יכולים להזיז את המחת? אז א', יש כאילו, נכון, תיאוריה. כאילו, אנחנו בכל זאת יודעים דבר או שניים על העולם, אם יש CTA ברור, זה כנראה ישפר קונברז'ן, אם יש אופציות, זה ישפר, אם יש יותר מדי אופציות, זה אולי יהיה בעייתי, יש לנו כאילו כל מיני דברים שאנחנו יודעים שהם כנראה, שוב, בסבירות גבוהה יעבדו, תמונות מעלות קונברז'ן, יש כל מיני דברים שכאילו יכולים מעלות זה, ובעצם גזרנו את המוצרים שאנחנו, את הדברים, פיצ'רים שאנחנו רוצים להוציא, מתוך א', מה קורה אצל מתחרים, וב', איזשהו common sense של מה יעבוד, ופשוט יצאנו החוצה וראינו מה קורה. לא עשינו לזה user test, וגם אגב שווה להגיד, בתור התחלה לא לנו אפילו מערכת A-B test, אוקיי? אז יצאנו ובעצם, כאילו זה ממש, המהירות פה כאילו מקדשת את הדבר, כי אנחנו רוצים להיות כמה שאתה אומר עם תוכן בחוץ, ולראות רווחים, ואכן, באמת, תוך זמן יחסית קצר, כאילו פחות מחצי שנה כבר זה הגיע לרן רייט שנתי משוער של מיליון דולר.
וואו.
כן, מאוד מאוד מהר, והסוג הפיצ'רים שהוצאנו הם פיצ'רים שבהגדרה הזיזו את המחת.
אוקיי, אז כדי שאני אבין רגע, אנחנו מדברים בעצם על המוצר שבו אנחנו כבר מכירים שיש מתחרים בשוק, ואנחנו מבינים שפה ההזדמנות היא הרבה יותר פיצוח עסקי, ולאו דווקא פיצוח של איזשהו קונספט מוצרי חדש. ובנקודה הזאת את מזהה שאפשר לרוץ בעצם הרבה יותר מהר, אם אני מבין נכון.
אכן.
מצוין. אז מה, את רואה, הצוות רץ מהר, מה כזה הסיגנלים שאת אומרת, יאללה, בוא נרוץ באמת מהר?
אז קודם כל, אתה רואה שיש הרבה יוזרים, ואתה רואה שיש דברים שהם פשוט בחוסר לעומת הסטנדרט בשוק. אוקיי? אם זה פרודקט ווידג'ט, אז יאללה, בוא נעשה כזה גם. אם מציעים יותר ממרצ'נט אחד, אז אוקיי, make sense. זה יכול להיות פה איזשהו סיכון, אגב, נגיד של קניבליזציה. אבל למשל, עשינו משהו, אגב, חלק מהמטרות שלנו זה גם לאפשר ברמה, כן, של הצוות הפרודקט סביב זה, גם לאפשר את כל ה-content production בצורה מהירה. זאת אומרת, אז גם נושא היעילות הוא מול עינינו בהקשר של איך הצוותים עובדים. אז הרבה מה שאנחנו מנסים לעשות זה, אוקיי, איך אנחנו יכולים לשפר את כל התוכן, גם ב-backwards compatibility, שכאילו הכל משתפר, בסדר? בלי שצריך עכשיו לעבור על כמה מאות כתבות ולשנות אותם. אז למשל, אחד הדברים שהוספנו היה כפתור אוטומטי של אמזון, אוקיי? אז בעצם כנגד כל מוצר שכבר כתבנו עליו, אנחנו גם מחפשים את אותו מוצר באמזון, ואם יש, אנחנו מכניסים ממש לינק, ואנחנו עושים את זה באופן אוטומטי לאמזון, יש API, מאפשרים בעצם לעשות את זה. אז גם, יכלת להגיד, אוקיי, אפשר להתפלפל תיאורטית פה. בסדר? להגיד, אולי זה עושה קניבליזציה, אנשים לא קונים גם באמזון וגם בוולמארט, בסדר? הם קונים רק באחד מהם, וצריך to test it, וזה נכון, צריך to test it, ברמה העקרונית, ובפועל אמרנו, בואו נעשה, נצא, נראה מה זה עושה. יצאנו, ראינו אפליפט מאוד משמעותי בכסף, ראינו אפליפט מאוד משמעותי בקליקים, כאילו זה היה no-brainer שהדבר הזה עוזר לנו.
אוקיי, אז בנקודה הזאת את מתעדפת בעצם מהירות, מפני שאת מבינה שיש הרבה דברים שהם table stakes, שמצופים מהמוצר, אבל אני בטוח שגם היה שם החשש, יכול להיות שהדבר הזה לא יצליח. איך מתמודדים עם החשש הזה?
אז במקרה הזה למשל, אני חושבת שפשוט לא היה הרבה סיכון, בכנות, בסדר? כשאנחנו מדברים על הציר של בין מהירות לאיכות, הסיפור של סיכון כפרמטר להבין איפה אתה על הציר, הוא עומדן טוב, אוקיי? ובמקרה הספציפי הזה, אתה אומר, let's play it out שנייה, בסדר? בוא נגיד, מה הסיכון אם הכנסתי עוד כפתור של אמזון, אוקיי? אז אנשים לא יקנו, לא יודע מה, בוולמרט, הם יקנו באמזון במקום. האם הדבר הזה פוגע בי? לא, אולי לא יזיז את המחת, אבל הוא לא פוגע בי. אוקיי? אז אני כאילו לא, I don't stand to lose anything. גם יותר מזה, בשלב הזה בקריירה שלנו, אנחנו עוד יחסית קצת אחרי השקה. אז מה כבר הדרמה שתקרה?
יש מעט downside.
יש מעט מאוד downside, גם תיאורטי. זאת אומרת, שעושים סוג של back of the envelope calculation כזה של impact, תיאורטית, אני אומרת, בואו תעשו גם back of the envelope calculation של סיכון. זאת אומרת, בואו, let's assume ש it goes sideways, וזה לא מה שרצינו, אבל כאילו מה הריסק? מה, what's the worst that can happen? אתה מכיר את, אני אוהבת את ה-kick-off document. יש שם את השאלה, כן, למה יוזרים יסנו את זה? למה, כאילו, זה בעצם סוג של pre-mortem כזה. דמיין שהמוצר נכשל? מה קרה? למה יוזרים סונים את זה? למה לא הגענו למטריקות? ואז אפשר לדמיין, כל מיני תרחישים. עכשיו, כמה הם ריאליים, כמה הם לא ריאליים? יש לנו איזושהי אינטואיציה. אני חושבת שיש משהו, כאילו שאינטואיציה הפכה להיות טיפה מילה מגונה. וחבל, כי זה, זה השריר שלנו. זאת אומרת, בסוף הוא שריר שא' כן מתפתח עם הזמן, נכון? ראינו XY מקרים, ואנחנו עכשיו יודעים להגיד בסבירות יותר טובה, פחות טובה, שמשהו אולי יעבוד או לא יעבוד. והרבה פעמים אנחנו נורא מחפשים כאילו to rationalize it, ולבוא עם כאילו, עם ההוכחות, אבל לפעמים ההוכחות פשוט לוקח הרבה מאוד זמן להביא אותם, וכבר היה אפשר בזמן הזה לצאת ופשוט לגלות.
אוקיי, אז בעצם עד עכשיו דיברנו על הטרייד-אוף הזה משתי הזוויות הקיצוניות. דיברנו על איך אנחנו יושבים במעבדה וחושבים שיש לנו את הסיכוי האחד הזה להצליח ורוצים שהכל יצא מושלם, ואז מגלים שהמציאות מספרת לנו משהו אחר. ומצד שני יש את המקומות שבו אנחנו אומרים, אוקיי, הסיכון יחסית נמוך, בוא נרוץ מהר ונלמד מהשטח. אבל כולנו עברנו המון 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 שיעורים בניהול מוצר בחיים שלנו, ואנחנו יודעים שלפעמים זה לא רק שאלה מוצרית, יש המון 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 לחץ והמון סביבה סביב הדבר הזה. איך בעצם מתמודדים בטרייד-אוף הזה כשאנחנו בארגון?
כן, אז האמת יש לי סיפור כאילו בול, בול הזה. אז News Place, מוצר שאתה מכיר היטב, גילוי נאות, אנחנו עובדנו יחד.
והיה נדר.
ממש. אז News Place בעצם הייתה גם מין סוג של סטארט-אפ בתוך טבולה, שרצינו להקים אפליקציות חדשות, שתהיה מופצת על ידי צד שלישי, חברות יצרניות טלפונים. אבל עוד הרבה הרבה לפני, אנחנו אמרנו, אוקיי, בשביל לראות שבכלל יש לנו משהו מעניין להפיץ ביד, בואו נראה שאנחנו מגיעים ל-Positive Unit Economics, אוקיי? אז שה-Lifetime Value גדול מה-Cost of Acquisition, כי בסוף זה תמיד עומד מול איזושהי הזדמנות אחרת עבור אותם OEM להפצה, כן? אם אובר משלמת בולבר 2 דולר, או 4 דולר בולבר כמה שהיא משלמת, אז זה עומד מול זה. אז היינו באיזשהו טראג'קטורי לשפר את, את הדברים, היה לנו כבר אפליקציה בחוץ, אבל עדיין היינו רחוקים כאילו מהיד, ובעצם כבר הארגון התחיל לאבד טולרנס, אוקיי? אז באופן כללי, מרבעון לרבעון, היו לנו מטרות די אגרסיביות, זאת אומרת, אנחנו מגיעים, אנחנו רוצים בעצם לראות סימני נפט, התחלנו לראות סימני נפט, זה כבר כזה היה בכיוון, אבל עכשיו אוקיי, אנחנו רוצים לראות ויביליות עסקית. אוקיי. והציבו לנו מטרה כאילו, אוקיי, מאוד, מאוד גבוהה מבחינת איזה סוג שיפור אנחנו בעצם מצפים לראות, ואנחנו by then ניסינו כן די הרבה דברים, באמת שיפרנו הרבה דברים, אבל זה כבר התחיל להיות אינקרמנטלי, זאת אומרת, כבר התחיל להיות כזה, פה 10% שיפור, פה 20%, שיפורים יפים, באמת.
הישגים נהדרים, אבל.
By any standard, אבל כאילו עדיין רחוקים מלהביא אותנו ל-Holy Grail הזה של, של Positive Unit Economic. והסתכלנו על המוצר, והסתכלנו על, כן, על ה-Roadmap, כזה List of Initiatives, כאילו כל ההימורים שיש לנו על השולחן, אמרנו, אוקיי, נגיד אם יביאו משהו, אם יזיזו את המחד, הם לא יזיזו אותה עכשיו במלנת אלפים.
בסדר? כן, כאילו. אפסייד מוגבל, גם אם זה 50% שיפור, זה עדיין
כן,
לא
אנחנו,
מכפלות.
זה לא יביא אותנו לזה. אז כאילו, מה אנחנו יכולים לעשות שהוא באמת כאילו יהפוך את הקערה על פיה? זה ממש, זה היה גודל השעה והאירוע. איך אנחנו מביאים מוצר שמראה סימנים מסוימים של אינגייג'מנט וכן הלאה מול יוזרים, למוצר שהוא גם רווחי ומעניין עסקית, ובעצם לשם העניין העסקי הזה, הוא גם צריך להראות סימנים הרבה יותר משמעותיים של אינגייג'מנט, וגם צריך להראות סימנים הרבה יותר משמעותיים של מונטיזציה. אוקיי? הדבר ראשון, בגלל שהבנו שזה כזה ממש do or die, כאילו זה להיות או לחדול, וזה או, כאילו יש לנו רבעון, וזה או שאנחנו מצליחים ברבעון הזה לעשות משהו, או שלא. אז קודם כל הדבר הזה, הדבר ראשון שהוא עשה, אני חושבת, זה הוא שחרר את יותר את הראש דווקא. זאת אומרת, פתאום הוא נתן איזה אומץ לבוא ולנסות דברים, שאם דיברנו קודם על אינטואיציה ומה התפקיד שלה, שאוקיי, אינטואיטיבית אתה חושב שיעבדו, אבל האפורט מול זה שזה יכול להיות גם פלופ, באותה מידה, כי אתה רק על אינטואיציה פה, או אינטואיציה פלוס נקרא לזה, בסדר? זה כאילו, אני אספר ספציפית מה היה המקרה, אז היה לנו חלק מהאזורים באפליקציה היה אזור שנקרא סטוריז. אז בעצם רואים, חווים את החדשות כמין סטוריז, כל פעם כתבה אחת at a time, עם תמונה גדולה, מעט טקסט, כאילו רק הכותרת, והדבר הזה מתחלף אוטומטית ומעביר לדבר הבא. אז זו הייתה החוויה הפותחת של של האפליקציה, ורן, אתה גם דיברת עליה, נכון? בכנס, אז אולי חלק מהשומעים...
נשים לינק על איך זה שיפר את האקטיבציה פי 4.
כן, ובאמת, כאילו, זה היה איזשהו עוגן בתוך החוויה, שיוזרים תמיד, כאילו, שם היו התגובות של הוואו. ואז אחרי זה הם עוברים למה שאתם מצפים מאפליקציות חדשות, זאת אומרת, פיד and so on, קטגוריות, קרוסלות וכו'. וכל מה אמרנו, מה אם זה היה רק זה? כאילו, אין את כל השאר, אין את הפיד ואת ה... וגם תמיד את הבת אמרנו, למה צריך את שני הדברים האלה? כאילו, זה חוויה כזו או חוויה כזו, או גם וגם, גם וגם, זה כאילו, זה לא לבחור, זה הכי קל.
בדיוק, בוא ניקח את זה לאקסטרים כלשהו.
ואז אמרנו, בוא ניקח את זה לאקסטרים. עכשיו, האקסטרים עם הכתבו, כאילו, רק פיד, אנחנו יודעים שהוא לא כזה מעניין, בסדר? כאילו, א' התחלנו משם, לפני שהוספנו, אז היינו יכולים להוריד את האקטיבציה חלקי 4, כאילו, הייתה אפשרות, אבל לא נגיד, מחקנו אותה. עכשיו, חוץ מזה, אנחנו בעצם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה הפוך. מה אם זה only stories? כאילו, מה אם זו החוויה כולה? אבל לעשות את זה, א', דורש איזשהו שינוי, כאילו, זה מרגיש כזה סיכון, בסדר? כי זה באמת out there, זה שונה, זה לא הדבר הרגיל, אבל פתאום זה שאנחנו יודעים שזה, או שאנחנו נעשה את זה עכשיו, או שלא נעשה את זה עולם ולא נדע, נתן לנו באמת את האומץ הנדרש, ואני, אגב, חושבת שזה משהו שהוא, כאילו, נכון, יש את השאלה הזו, מה הייתם עושים לו לא הייתם מפחדים? משהו כזה, נכון, נחזור לך? אני לא יודעת למי to attribute it.
כן, אבל בגדול החרטות, אנחנו הרבה יותר מתחרטים על הדברים שלא ניסינו, מאשר על הדברים שניסינו ולא עבדו.
כן, אז אמרנו, אוקיי, בוא ננסה. וניסינו ממש, כל הצוות כאילו התגייס סביב הדבר הזה, עשינו חוויה שהיא כאילו stories only, גם בה היו כל מיני טירים, זאת אומרת, בחוויה המלאה שתכננו, היה הרבה יותר עומק, עשינו ממש את ה-level שיכלנו, כאילו חתכנו בבשר החי בשביל להוציא משהו שכן הולם את החזון, אבל עוד לא הולך deep into it. והכל עלה. זאת אומרת, הכל עלה, ומה שנקרא, הניתוח הצליח החולמת. שכאילו מסיבה ברורה, כן, השנה היא בעצם הייתה 22, כן, ספטמבר 22, היה משבר כלכלי מאוד גדול, והחברה, אני חושבת, בצעד מאוד חכם, ואחרי החליטה להתרכז אך ורק במוצרי קור שלה, ובעצם לסגור את כל המין יוזמות 0 ל-1 שלא הוכיחו את עצמן. וביי דן, אנחנו לא הוכחנו את עצמנו, אבל זה מראה, אני כאילו עדיין קצת בועטת בעצמי על הדבר הזה, בגלל שאני אומרת, למה לא ניסינו את זה קודם? למה חיכיתי לגיליוטינה שתהיה על הצוואר בשביל לקחת את ההימור הזה?
ואני חושב שזה שוב חוזר באמת לנקודה הזאת של יש לנו את הוואן שוט הזה, אז הוואן שוט לפעמים מגיע בהתחלה, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים שהוואן שוט הזה יצליח בפעם הראשונה, ולפעמים זה הוואן שוט בפעם האחרונה, וואן לאסט שוט.
כן, וואן לאסט שוט.
וזה עוד פעם הדבר הזה שאומר, רגע, עכשיו בדיוק תיעדפתם דווקא מהירות, להזיז את הכל מהשולחן, להתרכז רגע בוואן שוט הזה, אבל הפעם המהירות, ואני חושב שזה נקודה ממש מעניינת להבין רגע, איפה אנחנו למנעד, אם אנחנו בפעם הראשונה, בפעם האחרונה, או איפשהו קצת באמצע.
בדיוק. וגם מה הסיכון למשתמשים, כאילו מה יקרה אם נחשל או מה יקרה אם נצליח, ובהקשר הזה גם יש כאילו את ה-opportunity cost, אל מול מה זה עומד. זאת אומרת, בהקשר הזה של newsplace, אני חושבת שידענו להסתכל על הרבה ולהגיד, אוקיי, הדברים פה הם נחמדים ואחלה, אבל הם לא יהיו ה-golden ticket שלנו כאילו להצלחה. ופה כן יש איזשהו שילוב של כאילו באמת... שוב, אני אסייג, כאילו, קצת להיות, באמת להסתכל על מה עובד במוצר, ברגע להתחייב אליו. כאילו, יש גם איזשהו אלמנט כזה, זה אומנם לא נושא השיחה, אבל אני חושבת שאם זיהיתם סימני נפט, לפעמים לעשות מין סטרס טסט של ללכת עם זה עד הסוף, הוא כן מעניין. זאת אומרת, הוא כן מעניין, ושוב, בעלוי ולא הייתי מחכה לגילוטינה על הצוואר בשביל לבדוק את זה.
אז דיברנו המון על הטרייד-אוף הזה מכל מיני זוויות, אבל מעניין אותי קצת לראות רגע, אם יש משהו אחד שהיית רוצה להשאיר את המאזינים והמאזינות שלנו איתו, איזו תובנה אחת משמעותית?
כן, אז אני חושבת שהמסר המרכזי שלי הוא לחתור למגע, בסדר? ומגע יכול להיות ממש במוצר חי, והוא יכול להיות גם בכל מיני אמצעים בדרך, נגיד כן בדיקות שפישות וכל מיני כאלה דברים. נורא תלוי במוצר, נורא תלוי בהקשר, אבל תחתרו למגע. כמה שיותר מהר תראו איך הדבר שעשיתם משפיע על אנשים, ככה אתם תדעו איך לשפר אותו, איך להרים אותו קדימה, מה עובד, מה לא עובד, ואי אפשר לעשות את זה באופן סטרילי.
וואו, מעולה. האמת שגם אני לקחתי מהפרק הזה המון המון למוצר שלי כבר היום, ואני חושב שבאמת המנעד הזה שבין מהירות לאיכות הוא משהו שנוגע בנו כל הזמן, בכל פיצ'ר. וכשאני חושב על זה עכשיו, אז אני אומר לעצמי רגע אחד, להבין שהפעם הראשונה היא באמת, כאילו, זו הפעם הראשונה ואנחנו צריכים דווקא לצאת מהר, והמחשבה הנאיבית שנצליח, למרות שאנחנו יודעים את כל השיעורים האלה, תמיד תקנן בנו, ואנחנו צריכים רגע להתמודד עם הדבר הזה וללכת דווקא יותר מהר. וזה נכון גם לקצה, לפעם האחרונה שנרצה לעשות את זה. המקומות של הוולידציה בעיניי, משהו שהם קריטיים לזכור, שאת הדברים הגדולים רואים מהר. את הדברים האינקרמנטליים, המשמעות הקטנים, אנחנו נצטרך לעשות המון המון ולידציה, אבל ולידציה על הדברים הגדולים, על הבעיות הכואבות, אנחנו נגלה עם מעט מאוד אנשים באופן יחסי, ואני חושב שבסוף אנחנו תמיד צריכים להחזיר את עצמנו לשאלה של מה הדאונסייד בריסק ומה האפסייד. וכשבמקומות שבהם הדאונסייד קטן או האפסייד ענק, זה המקומות שלנו לרוץ מהר. אז תודה רבה תמר, היה לי תענוג לדבר איתך כרגיל, ובטח שגם בפודקאסט.
תודה לך, היה כיף להתארח.
ורגע לפני שנסיים, אני אגיד שאם אתם רוצים לשמוע כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מאפליקציות הפודקאסטים. אז שוב, תודה רבה תמר, ותודה לכם שהזנתם.